המטרה של השיעור היום היא להשלים שני מאמרים על הנושא של קביעות הלכה מורכבת, היינו הלכה שמורכבת משתי פעולות, והמאמרים הם המאמר של הרב אדלר פה שהתחלנו, עוד לא סיימנו, וכאן נתייחס עוד פעם אחת לקידוש ונתייחס לברכת המזון ובעזרת השם גם לקורבן מוסף. בוקר טוב. אוקיי, אחר כך יש לי מאמר שפרסמתי בישיבת מעלה אדומים ברכת משה, איפה שכיהנתי כרם לכמה שנים. לגבי קידוש, ידוע שיש לחלק בין קידוש ובין היין לגבי השאלה הזאת, האם מצוות קידוש היא מצוות דאורייתא. מה אתם אומרים? האם קידוש היא מצוות דאורייתא?
כן. קידוש לכוס?
תכף נגיע לכוס. אבל קידוש עצמו, כשלעצמו הוא דאורייתא, מהפסוק של זכור את יום השבת לקדשו. יפה. אז הרמב"ם בהלכות שבת, בסוף הלכות שבת, מנסח את זה, מצוות עשה מן התורה, לזכור את השבת, זכירת דברים, דברי שבח, כשאנחנו משבחים את השבת. אבל יש גם כוס של יין, ודיברנו באריכות שהכוס של יין בקידוש אינו דומה לכל כוס של ברכה. כל ברכה אני צריך לסדר אותה על הכוס, אבל אז הכוס והשתייה נחשב כדבר נפרד, הוא לא חלק אינטגרלי ומהותי מהברכה. מה שאין כן בנוגע לקידוש, שם השתייה והכוס נתקנה כחלק מגוף הקידוש, עד כדי כך שלפי שיטת רש"י הברכה שמברכים על הכוס, דהיינו בורי פרי הגפן, היא הופכת להיות חלק מהקידוש עצמו, ואפילו אם הוא לא שותה, דבר שלא מצינו בשום ברכת הנהנים, שמי שלא נהנה יברך, בכל זאת יברך, כחלק ממצוות קידוש. ולמה השתייה היא כל כך חשובה לגבי קידוש? לעומת או מעבר למה שאנחנו רגילים לחשוב בכלל לגבי ברכה על הכוס, התשובה היא משום שהקידוש חייב להיות צמוד לסעודה. ומה מחבר את הקידוש לסעודה? כוס של יין. היין עצמו, כיוון שקובעים עליו סעודה ויש לדין יין דין מיוחד של קביעות סעודה, הוא זה שמצרף את הקידוש שקודם לכוס לסעודה של אחר הכוס.
מי אמר שצריך
לצרף
את הקידוש לסעודה?
אני צריך איזשהו שליח כאילו לשחק את התפקיד של צירוף, דהיינו.
למה יש חיוב לצרף את הקידוש לסעודה?
למה? כי חז"ל קבעו שסעודת שבת אינה סעודה כמו סעודת החול, שאני מתיישב ואני קובע סעודה, אלא חז"ל קבעו שכדי לקיים את המצווה של עונג שבת, אני צריך להפוך את הסעודה, להעלות אותו, לשדרג אותו, לחלות שם סעודה של שבת. ועל זה דיברנו לפני כחודשיים, אני חושב, שדיברנו על פעולה וחלות שם, כשיש הוראה דינית מצד ההלכה ויש מציאות. ודיברנו על קידוש שהסעודה נקבעת לא כמציאות של סעודה, זה מספיק לי בכל ימות השבוע, אבל בשבת אני צריך להפוך את הסעודה לסעודת שבת. סעודת שבת היא סעודה שיש לה שם הלכתי, דהיינו ההלכה קובעת שיש לה סעודה הזאת דינים מיוחדים, ואיך אני קובע, איך אני יוצר את הסעודה הזאת והופך אותה לסעודת שבת? התשובה היא על ידי קידוש. אז זה מה שדיברנו כבר בעבר, אבל מה שאנחנו מוסיפים היום הוא שמכיוון שאני צריך לקבוע את הסעודה כסעודת שבת, להפוך את עצם טיבה של הסעודה ומהותה כסעודת שבת, איך אני עושה זאת? האם אני יושב, מתיישב על יד השולחן ואני קורא בקול גדול, הרי אני מוכן ומזומן להפוך את הסעודה הזאת ולקיים את סעודת שבת? לא. הלכה קבעה שהקידוש קובע את הסעודה והופך אותה לסעודת שבת. אבל לא הקידוש עצמו, אלא הקידוש יחד עם שתיית הכוס. אם כן, יש לי צירוף של א', ב' וגימל. יש לי א', קידוש כאמירת דברים, יש לי ב', שתיית הכוס, ויש לי גימל, הסעודה של אחריה. כשאני מצרף את שלושת הדברים הללו, אני מקיים גם את המצווה של זכירת שבת, זכור את יום השבת וקדשו, וגם את המצווה של עונג שבת וקראת על שבת עונג, דהיינו שאני אכלתי סעודה של שבת. אוקיי, עד כאן דיברנו בשעבר. האם יבוא מישהו ויעלה על דעתו שהכוס הוא דאורייתא? הרי אנחנו יודעים שזכור את יום השבת לקדשו היא מצווה דאורייתא שמתקיימת על ידי זכירת דברים. מה שתקנו חז"ל שצריך לקבוע את הקידוש על שתיית יין, זה לכאורה דין דרבנן ותקנת חכמים. ונפקא מינה תהיה גדולה מאוד לגבי נזיר. אדם מקבל עצמו נזירות, ואני לא ממליץ, אבל בכל זאת, הדין הוא שהוא אסור בשתיית יין, מחמת הקבלה שהוא קיבל עצמו, אבל כל קבלה שאדם מקבל עצמו, היא תקפה בתנאי מסוים. והתנאי הוא שהוא לא סותר את דין התורה, כי מי שנשבע לבטל את מצווה של תורה, השבועה לא חלה, אין לה שום תוקף. וזה נקרא בלשון חז"ל מושפע ועומד מהר סיני. אוקיי. עכשיו הנזיר קיבל עצמו שלא לשתות יין. מצד שני ההלכה קובעת שהוא חייב לשתות יין של קידוש. האם אני מפעיל כאן את הכלל של מושבע ועומד מהר סיני, ולכן הנזירות לא חלה לגבי יין של קידוש? אמנם הוא נאסר בכל יין שבעולם, אבל לא ביין של קידוש, כי התורה במרכאות כפולות חייבה אותו לשתות היין. אומר רבנו תם, תכף נראה את זה בפנים, פשיטו שאין כאן מושבע ועומד מהר סיני, משום שמה שההלכה דורשת ממנו לשתות היין זה הכל דרבנן. אין לזה תוקף דאורייתא, משום שמדאורייתא מקיים את המצווה של זוכר את יום השבת לקדשו בזכירת דברים. חז"ל תקנו לקדש על הכוס, ממילא הנזירות שלו חלה אף בנוגע ליין של קידוש, ויוצא להלכה לפי רבנו תם שהנזיר עצמו יכול לקיים את המצווה שדאורייתא של זכירת דברים בלי לשתות הכוס, והוא לא מבטל את הנזירות שלו. אבל אם הוא ירצה לגשת ולקיים את המצווה של תקנת חכמים, שחכמים תקנו לשתות הכוס, את זאת הוא לא יכול לקבל, לבצע ולקיים משום נזירותו. עד כאן רבנו תם. רש"י במסכת נזיר לומד את הסוגיה אחרת בדף ה', והוא מגיע למסקנה שאפילו שתיית יין של קידוש היא דאורייתא. דהיינו שלאחר שחכמים תקנו שיש לאדם לזכור את השבת ולקדש אותה על כוס יין, היין, למרות שהיא תקנת חכמים, הופכת להיות חלק אינטגרלי, מה שאנחנו קוראים הרכב של המצווה דאורייתא של קידוש. ויש כוח ביד חכמים לתקן תקנות, לחייב מצוות ולשלם אותם במסגרת של מצווה דאורייתא. התקדים לכך הוא הפשט שרצינו לפרש לפני יומיים בנוגע לזיכרונות, מלכיות זיכרונות ושופרות, שחז"ל תקנו את מוסך הברכה וחייבו אותנו להתפלל עם התפילה המיוחדת הזאת במוסף של ראש שנה. ורש"י סובר שאם אני משלב את התפילה הזאת יחד עם השופר, אני מקיים בזה מצווה דאורייתא של זכירת של יום הזיכרון. כי בתורה כתוב שני דברים, יש פסוק שאומר יום תרועה יהיה לכם, דהיינו תקיעת השופר ושמיעת השופר, ויש גם זיכרון תרועה. אז רשי סובר שזיכרון תשואה, למרות שחזל תקנו אותה, היא משתלבת יחד בתוך המסגרת הגדולה הזאת של מצוות דאורייתא של שופר, ואם כן כשאדם תוקע בשופר במסגרת של אמירת זכירת דברים, דהיינו מחיות זיכרונות ושופרות, הרי בזה הוא מקיים את המצווה דאורייתא של שילוב של יום תשואה יחד עם זיכרון תשואה. אותו הדבר לגבי שתיית יין, חז"ל תקנו לשתות יין בקידוש, הקידוש עצמו הוא דאורייתא, עכשיו היין הופך להיות חלק מקיום דאורייתא של קידוש, ולכן רש"י סובר שאינו חינמי בנוגע לנזירות, יש כאן בעיה של מושפע ויורד מהר סיני. יש כאן אלף שאלות לעלות, אבל אנחנו נתרכז בנקודה אחת. והיינו תוספות בשם רבינו תם במסכת שבועות. אז פה אני מבקש שתראו את זה בפנים. עוד לא הספקתי לצלם את הדף, אבל יש לכם צילום מלפני יום יומיים, נכון? כן, פה זה מופיע בעמוד מ"ו. אז אם תוכלו לפתוח, אם לא, אז תשמעו מה שנקרא תורה שבעל פה, ברוך התורה, דינו אלינו מחלום שהכל נהיה בדברו. כי הנושא שלנו הוא ברכת הנהנים, לכן בירכתי. מה כתוב בתוספות בשם רבנו תם? משמע, דקידוש דאורייתא. מהסוגיה במסכת שבועות, אנחנו לומדים שקידוש היא מצווה דאורייתא, וכן משמע בהג'ה בריש פרק מי שמתו בברכות דף חוף. אז יש לנו דף חוף, חוף היא מספר קטן 2, ויש לנו דף חוף פעמיים, דף חוף במסכת שבועות ודף חוף במסכת ברכות. משני הדף חופים האלו, מהכפילות של חוף, שוב כאן כפילות מלשון חוף, אז יש לנו את היסוד הזה שקידוש הוא דאורייתא. ותימא, משה תוספות דבריש מסכת נזיר, אז אני אמרתי שזה במסכת נזיר דף ה', הוא כותב כאן מסכת נזיר דף ד'. טוב, עומר, מה כתוב במסכת נזיר? מיין ושיכר יזיר. יש כאן לשון מיותרת, כלומר תוספת לשון, כי כתוב גם מיין וגם משיכר יזיר, והגמרא דורשת לאסור יין מצווה כיין רשות. כלומר יש כאן גזירת הכתוב, שלמרות שבדרך כלל אדם שמקבל עצמו שבועה או נדר או נזירות לא יכול לקבל עצמו לבטל מצווה דאורייתא, אבל כאן בנוגע לנזירות יש לנו הלכה מיוחדת שהתורה הוסיפה מילה כדי ללמד אותנו, לרבות שאפילו יין של מצווה אסור לגבי נזיר. שואלת הגמרא ופורך מי נינהו, מהו יין של מצווה? אומרת הגמרא, קידושו ואבדלתו, קידוש ואבדלה ששניהם מקיימים על כוס יין. על זה מדובר, והווה אמינו, סלקדאי תקלאמינו, שהנזיר יהיה מותר לשתות את היין בקידוש או בעבודה משום שיין של מצווה, כמו שמלון, כיוון שהפסוק אומר יין ושיכר יזיר, לרבות אפילו יין של מצווה, ולכן הוא אסור ביין של קידוש ועבודה. עכשיו הגמרא אומרת, מושפע ויומד מהר סיני. אז השאלה היא, מה אני אומר פה? מושפע ויומד מהר סיני ואחר כך סימן קריאה, או מושפע ויומד מהר סיני ואחר כך סימן שאלה? כי הגמרא אומרת מושפע ויומד מהר סיני, איך ייתכן שמושפע ויומד מהר סיני שייך לגבי קידוש יין של קידוש ואבדלה? זה הכל תקנת חכמים. לפי רש"י אין לי בעיה, כי רש"י הרי סבור שהיין הוא קיום דאורייתא. מפורש רבינו תם בתמיה, צריך להוסיף עוד מילה וסימן שאלה. יש היום גמרות, אני לא יודע, אולי שטנזה, אז אני לא יודע, איך שלא יהיה, מדפיסים היום גמרות עם סימני קריאה. ראיתם את זה? לא? אף פעם לא ראית, אוקיי, כי אתה לא זקוק לזה. אבל בינתיים היה זקוק לזה, לכן הוא הוסיף פה סימן שאלה. וחימוש פעפי עומד מעשינו דעיצר קרוא למעוטה. שואל, לפי רבינתם, שואל את הגמרא כך, אתה צריך פסוק כדי לאסור יין של מצווה, כאשר יין של מצווה לא מושפע ביום עם הר סיני, כי הרי יין של מצווה הוא הכל דרבנן הוא. ובניחות אין לפרש, אי אפשר לפרש את הגמרא שמושפע ביום עם הר סיני הוא לגבי יין של קידוש. תיעד רבו. אם הגמרא מתכוונת לומר כמו שרשי הבין שהוא מושפע ביום מהר סיני לשתות את היין של קידוש, אז למה הגמרא מתקשה פה? אדרבה, הוא אומר משום הוכי יצריך קרוא לאסור, כי הרי במושפע ביום מהר סיני השבוע לא חלה, כאן השבוע חלה או הנזירות חלה, אני לא יודע אם הנזירות היא נדר או שבוע, זה מחלוק דרך אגב בין הרן והראש בתחילת מסכת נדרים, אבל זה לא נוגע לענייננו. כי משני אותי על קיג הו תיאמר רובו שבוע שאשת יין ויאמר הרני נוזר. אז במה מדובר פה? אומר רבי מיטל, יין של מצווה והיא מצווה דורייטה. איך ייתכן יין של מצווה דורייטה ובקידוש והבדולה זה הכל תקנת חכמים? מפרש רבי מיטל שמדובר באדם שקיבל עצמו בשבועה לשתות יין. אז עכשיו יש לנו דין שהוא מושפע ויומד, אינני יודע מהר סיני, אבל לפחות הוא מושפע ביומד לשתות את היין, והוא עכשיו מקבל עצמו נזירות לאסור את עצמו בשתיית היין. אז בחי גבנה הייתי אומר שהשבועה שלו של נזירות לא חלה, כי נגד שבועה שהוא קיבל עצמו לשתות את היין, כמה שמלון שיש דין מיוחד בכוחו והתוקף של נזירות, שהנזירות חלה אפילו לאסור אותו ביין של מצווה.
זה יין של מצווה?
זה הופך להיות מצווה, אני לא יודע אם זה חובס גברו, חובס חפצה, צריך לעיין בזה היטב. אומר רבינו תם, יש לומר, דקידוש ודאי דאורייתא, למה רבינו תם אומר שאי אפשר, מושפע ויומד מהסינא בסימן שאלה, ודאי שהוא לא מושפע ויומד, הרי קידוש דאורייתא, אומר רבינו תם, אבל היין אינו אלא מדרבנן. אז כשאני לוקח את המצווה של קידוש, אני מחלק אותה לשתיים, ויש שתי בחינות בקידוש, יש מצווה דאורייתא על עצם הקידוש ואמירתו, ויש כאן מצווה דרבנן לגבי היין, והוד יומר בערבי פסוחים זוכרו על היין, הגמרא דורשת את הפסוק זכור את יום השבת לקדשו זכרו על היין, כאילו שמצוות קידוש מתקיימת מדאורייתא על ידי יין, אומר תוספות אסמכתא בעלמא. לכן הגמרא אומרת זכרו על היין, אבל אין הכוונה של הגמרא שהיין היא דאורייתא כשיטת רש"י, אלא שהיין היא דרבנן. הנה, עכשיו אנחנו רוצים לראות את התירוץ השני של רבינו תם. אפילו הוא דרשה גמורה, הוד מבורך צורך שיתום, היינו מדרבנן. תוספות מעלים אפשרות, שאינו חינם יזכרו על היין, הוא לא אסמכת אלא דרשה גמורה, והתורה מחייבת היא לזכור את השבת על כוס יין. אבל התורה לא מחייבת אותי לשתות את הכוס. אז בניגוד לכל מה שאנחנו דיברנו לפי רש"י, ששתיית הכוס של יין שהיא מצרפת את הקידוש לסעודה של אחריה היא אינטגרלית ומהותית לקידוש, ויש לה דין של דאורייתא, זוכרי על היין לפי רבינו תם, הכוונה היא לזכור את השבת על כוס יין, אבל הוא לא צריך לשתות את היין. שואל רבינו תם, אבל אני לא מבין, הרי בוודאי שהוא צריך לשתות את היין, משום שהוא כבר בירך בורא פרי הגפן. אומר רבינו תם, והוא דם מבורך צורך שיתום, הרי לכאורה השתייה ודאי היא דאורייתא, כי ברגע שאתה קובע את הקידוש על היין, וזוכרו על היין היא דאורייתא לפי התירוץ השני של רבינו תם, אז ודאי שמן התורה אני חייב לשתות את היין, כי מה המשמעות לקבוע את הכוס על היין, אם לא לברך בורא פרי הגפן? אז יש לי שתי ברכות, יש לי ברכת הקידוש, אבל זה לא מספיק, זכריו זכירת דברים על היין, ולכן יש עוד חובה נוספת לברך על היין, דהיינו בורי פרי הגפן. שואל רבנו תם, אוקיי, אבל שתייה הוא לא חייב מדורייתא. אז לכן הגמרא שואלת מושפע מיומן מהר סיני הוא, אין פה סתירה והכחשה לעצם נזירותו וקבלת איסור. אבל רבנו תם עצמו מתקשה, כי הרי אם הוא מברך בורי פרי הגופן, אז ודאי שהוא חייב לשתות מהיין.
הכוונה עכשיו זה שמדורייתא קידוש על הכוס, זה בלי ברכת בורי פרי הגופן, זה רק הקידוש ולשים את הכוס.
לא, רבנו תם סובר שזה לא מספיק פשוט להניח את הכוס. הברכה צריכה להיות על הכוס. אז מה פשר הדבר שאני מברך על הכוס? מה, אני סתם שם, כמו שכתוב בהגדה של פסח, הייתי, הוא אומר, פה מניחים את המצה, והוא מכסה את המצה, והוא מגלה את המצות, והוא קורא את ההגדה. הולך מעין. זה לא נכון. ודאי שהוא צריך לגלות את המצות. אבל לא משום שהוא צריך לגלות את המצות, משום שהוא כבר קידש על היין, ואין פה ביזיון לזה, אלא משום שהתורה עומד בעבור זה, בשעה שהמצה אומר מונח מבנך, דיינו ההגדה היא צריכה להיות על המצה. ואם כן, אמירת ההגדה על המצה היא הרי שילוב וצירוב של שני הדברים גם יחד.
אבל יפה, אבל זה יכול להיות על המצה בלי לאכול את המצה. פה יכול להיות קידוש על היין בלי לשקול את
זה. אז כתוב בפוסקים שאם הוא לא אוכל את המצה, אז הוא לא קיים את הדין של בעבור זה. בעבור זה הכוונה היא לשלב את הברכה שעל סיפור יציץ מצרים עם הברכה על אכילס מצו, וביחד הוא מקיים את הצירוף הרכב הזה. כן, ודאי אומר רבנו תם, וזאת היא הנחה פשוטה, שהוא יברך בורי פרי הגפן. נו אם כן, אז ודאי שהוא חייב לשתות היין. למה הגמרא שואלת וחימוש פעם יום עם הסיני הוא? אומר רבנו תם שמשהו צריך לטעום מהכוס אינו אלא מדרבנן. פילי פלוים, אינו אלא דרבנן, אדם מברך ברכת הנהנים, והוא לא נהנה אחר כך. מדאורייתא זה בסדר? הוא צדיק גמור? ודאי הוא צריך ליהנות, כי מה המשמעות של ברכת הנהנים? הרי התורה אומרת לא תישא את שם השם לשווא. אדם מברך ברכה, סתם? אני החלטתי, כרגע אני רוצה לברך. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה. או בור השחוקים, אני אברך. מותר לי לברך? מותר לאדם לברך? יש בני אדם שמסתובבים מברכים כל הזמן. אתה תראה אותם מברכים. אבל התורה אומרת לא תישא את שם השם לשווא. אז למה אני מברך על הכוס הזאת? משום שאני הולך למה? להנות מהכוס, אבל אם אין לי שום, מה זאת אומרת? מה זה ברכת הנהנים? ברכת הנהנים מותר לברך בלי להנות? אני אברך על הכוס בלי שום מחשבה, בלי שום תכנון לשתות וליהנות ממנו? חס ושלום, יש לזה איסור דאורייתא. מה זה ברכת הנהנים, רבותיי?
זה לא כזה, זה לא
כזה. אוקיי, רק אחד, אתם חכמים, משום שישבתם פה בשיעור לכמה ימים, הגרויסא חוכמה פדומה נשתנה. אבל לפני החוכמה שלכם, אני אומר, רבנו תם שואל, מדוע צריך לטעום מהכוס? אומר רבנו תם, מדרבנן הוא צריך לטעום מהכוס. מה פשר הדבר? רבנו תם, סליחה, הוא טועה טעות גמורה פה, רבנו תם. הוא טעה פה. אי אפשר לומר שזה מדרבנן לשתות את הכוס. הוא בירך בורי פרי הגופן. אז ודאי שהוא חייב לשתות את הכוס. אז זה מה שהוא שואל פה. כושר להובן רבנו תם דמייחה שיש בקידוש ברכס בורי פרי הגופן ולפי רבנו תם בתירוץ השני הוא דאורייתא, אז ברכס הננם עם חוסם מתאים, או יש כאן ברוכה לבטולה וכי מדאורייתא הוא עובר על האיסור שלא תישא שם השם לשום. ואפשר לתארץ שלפי רבנו תם ברכס בורי פרי הגופן וברכס קידוש בשבת משתלבות יחד להוות מייסה אחד והרכב אחד של קידוש דאורייתא. ומילא ברכס הבורי פרי הגופן אינה נידונה ומוגדרת כברכס הננים, אלא היא הופכת לברכס המצווה. ונשתנה דינו כדיני ברכס המצווה, ואם כן אומי חלק מההרכב הזה של ברכס המצווה, אם כן הוא לא חייב לטעום מהכוס, אלא חכמים תקנו תקנה לטעום מהכוס, ויתכן שהתקנה הזאת היא משום שחכמים רוצים ומעוניינים, יש להם אינטרס לחבר את הקידוש לסעודה. איך הוא מחבר את הקידוש לסעודה? על ידי איזה agency, נכון? מהו האג'נט? איך אומרים בברית אג'נט?
הסוכן.
מה הסוכן? איזה סוכנות? הפשט הוא טעימת הכוס. אבל לדין ברכס הננים, רבינו תם לא מחייב אותו לשתות מהכוס. למה? איך ייתכן ברכס הננים בלי שתייה, בלי ענה? אלא ההסבר הוא שבורי פרי הגופן הופך להיות ברכס המצווה. ולכן למשל הדין של יוצא אינו מוצי. מה פירוש יוצא אינו מוצי? הרי בברכס המצווה הכלל הוא יוצא מוצי, אבל בברכס הננים יוצא אינו מוצי. אז הגה עצמך, אני קידשתי, אתה מגיע חזרה מבית הכנסת ואתה מבקש ממני לקדש עבורך. אז יש לנו כלל בברכס המצווה, יוצא מוצי. למרות שאני יצאתי ידי חובתי, אבל יש דין שכל ישראל הרים זה לזה, אני יכול להוציא אותך ידי חובתך. אבל יש לי בעיה, כי אם אני מקדש, אני אברך בורי פרי הגופן. מה המשמעות לברך בורי פרי הגופן? כבר בירכתי בורי פרי הגופן, אני קידשתי לפני חצי שעה. אז איך ייתכן שאני אברך שוב בורי פרי הגופן? אלא התשובה היא שבורי פרי הגופן הופך להיות חלק מקידוש, ודינו כברכס המצווה אשר יוצא מוצי. ומאיפה אני לוקח החוצפה לומר דבר כזה? איך אני יכול להגיד דבר כזה? אלא יש לי סוגיה מפורשת. מהי הסוגיה המפורשת בראש השונה בדף חופתת? וזה מופיע כאן בעמוד ממדל, ודיברנו על הסוגיה הזאת אמש. ומה כתוב שם? כל הברכות כולם, אף על פי שיוצא מוצי, חוץ מברכס הננים, ברכס הלחם, ברכס היין, שאם לא יוצא מוצי, אם עוד לא בירכתי בורי פרי הגופן על היין, אני יכול לברך עבורך. אבל אם יוצא אני כבר בירכתי, אינו מוצי, אני לא יכול לברך. שואלת הגמרא, ומה עם הדין של ברכס היין על הקידוש? אומרת הגמרא, כיוון דחובו הוא מפיק, כיוון שהוא מחויב בבורי פרי הגופן, לכן הוא יכול לברך בורי פרי הגופן כדי להוציא את ינום, את האחר, את הזולת, ידי חובתו. איי, אני כבר בירכתי בורי פרי הגופן. מה שאתה בירכת בורי פרי הגופן זה מדין מפיק, מדין חובו, מדין חובס קידוש. והבורי פרי הגופן הוא חלק מחובס קידוש. אז ממילא אני מבין את רבינו תם, שרבינו תם אומר במסכת שבועות, שלכן הוא חייב לטעום מהכוס משום שחכמים חייבו אותו לשתות את הכוס. אם הוא לא שותה את הכוס, אז נכון שהוא פספס מדרבנן, אבל לגבי הדין דאורייתא הוא בסדר. ברכס הננים, התשובה היא שברכס בורי פרי הגופן הופכת להיות מגופו של קידוש ודינו כברכס המצווה. אבל זה לא מספיק.
עכשיו אני מבולבל.
מבולבל, אוקיי.
כי אני הבנתי, ברגע מסוים, אני הבנתי, לא הבנתי את רבינו תם. עכשיו אני רואה שהוא כל כך צודק. כי מה, למשל, אני מכיר דוגמה אחרת. אני מכיר המויצי. אני מברך המויצי לחם נערי. עכשיו, אם אני לא יאכל, אז זה ברכה לבטלה אפילו.
כן. ואתה עובר על איסור שלא תפסה.
אז כל דבר, כל דבר שאני... בברכת הנהנים, אם אני לא נהנה, אז גם כן עברתי גזירה שווה מהמועצה.
אבל יש יוצא מן הכלל אחד. מהו היוצא מן הכלל? בורי פרי הגופן בקידוש. כי חז"ל תקנו שבורי פרי הגופן, ואולי לפי תירוץ אחד ברבנו תם, לא חז"ל תקנו, אז זה חלק ממצווה דאורייתא כחלק מהקידוש. הברכה הזאת מקבלת אופי אחר לגמרי.
אני לא צריך
לקדש עם
יין בשבת.
דווקא עם יין. או עם פת.
ולא לשתות. לא חייב בדאורייתא,
לא חייב לשתות. אומר רבנו תם, לא חייב לשתות. עכשיו, מישהו צריך לשתות, משום שחכמים תקנו טעימה מהכוס. חכמים רצו לקבוע שהפעולה הזאת של קידוש היא מצורפת ליין, על ידי זה היין קובע את הסודה כסודת שבת. אבל זה מדרבנן, יוצא לפי רבינו תם, תשמעו משהו מחודש, אבל זה מפורש ברבינו תם, שמדורייתא קידשתי על הכוס שתי ברכות, אשר אחת מהם היא בורא פרי הגפן, לא שתיתי ואני בסדר, מדורייתא, אוקיי? רבנן תקנו, איך ייתכן דבר כזה? זה סותר את כל מה שאנחנו יודעים, כל מה שלימדו אותנו, שמה זה ברכת הנהנה, אם הוא לא נהנה, אומר רבינו תם, בסדר, לא צריך ליהנות. בורא פרי הגופן, הקדוש ברוך הוא ברא את פרי הגופן, אני לא נהנה מזה, ובירכתי עם שם השם? על כורחנו שהבורא פרי הגופן כאן, בנוגע למסגרת של קידוש, הופכת להיות חלק מהרכב. זה כל מה שדיברנו היום, התחלנו ביום שלישי, מה זה היום? יום חמישי, אז לפני שלושה ימים. לא, אני חושב שהתחלתי לפני... לפני פסח, לפני פסח התחלתי, אתם לא הייתם. פפר היה, היום הוא לא, אבל הוא היה, אז דיברתי עם פפר, זה היה מין חברוסה כזה.
שפלת בסוף
פפר. על איזה ברכה מברכים על פפר, על זה יש לנו דיון עם פלפלה, יש לו שם אוכל, דיברנו על זה בריחות. מה הדין של פלפלה, פפר פלפלה.
אבל אפילו הבן אתם, אם הוא לא טעם, הוא לא ברך קידוש, אם ברכה בורא פרי הגפן, הוא לא טעם, ואחר כך עשה נפילת ידיים או מוציא, והוא רוצה עכשיו לשתות יין. הוא יכול לשתות יין תחת ברכת בורא פרי הגפן.
אז זה תלוי בדיני הפסק. מה פירוש? אם למשל בירכתי שהכל נהיה בדברו, ואחרי חמש דקות אני שותה את הכוס. אז יש דינים של הפסק. אם היה הפסק של זמן, אני לא יודע מהו הזמן, בהלל הוא עד כדי שיגמר את כולו, אני לא יודע בברכת הנהנה צריך לעיין בזה.
זה בתוך זמן.
זה בתוך זמן, בסדר. אז הברכה של בורא פרי הגפן. תשמע, רבינו תם לא מתכוון להפקיע את הפעילות, את הכוח, את החשיבות של בורא פרי הגפן כברכת הנהנה. רבינו תם רוצה להוסיף שאפילו בלי שהוא ישמש את התפקיד של ברכת הנהנים, הוא עדיין חשוב בפני עצמו בתור ברכת המצווה חלק מהחידוש, אבל רבינו תם לא התכוון להפוקי שאם הוא נהנה מהכוס, אז הוא לא נהנה בלי ברכה, הוא לא מועל בהקש.
בוודאי הוא מאמין ככה, מפני שהוא אומר שזה תאימת הכוס, זה רק מדרבנן.
כן.
אז מדאורייתא זה בכלל זה לא ברכת דנים, זה רק ברכת המצווה.
כן.
אבל מדרבנן, אבל כשהוא לא טעם, אז הוא מראה שהוא איננו מקיים את המצווה.
אוקיי, אבל זה תלוי בדיני הפסק, כי בדרך כלל כשאדם מברך ברכת הנהנים, אז הברכה כאילו קביע וקיימה, כי תלויה באוויר, תול הארץ על בלימה, מתי שהוא יענה, אפילו זה ייקח לו חצי שעה, עד שהוא יענה, הברכה עומדת באוויר.
לא, זה לא נהנה, זה עניין עכשיו זמן, מפני שהוא כבר אכל עכשיו במצה או...
לא, אני רק אומר, עוד פעם, אינני יודע בדיוק את כל פרטי הדינים, אבל אם בירכתי ברכת הנהנה, ולא נהניתי תקף ומיד, אז אינני יודע מה הדינים של הפסק. כבר אנחנו צריכים לפתוח דיני ברכת הנהנים וללמוד בעיון את כל דיני הפסק. הפסק אם זה בדיבור, אם זה בהליכה, למשל הליכה ממקום למקום, זה נקרא שינוי מקום, זה הפסק. אם הוא אכל משהו אחר, אם הוא הפסיק בדיבור, אם זמן עבר, אני לא יודע, יש אלף פרטים בנושא הזה, אני לא בקי בדינים האלו.
חשבתי שהוא מבטל את העניין
לא, אבל אני רק רוצה להדגיש שרבן איתם לא מתכוון לומר שכיוון שהברכה הזאת משחקת את התפקיד של ברכס המצווה לכן היא לא משחקת ואין לה דין של ברכס הננים רבן איתם לא בא להפקיע את כוחו של הברכה בתור ברכס הננים הוא רק בא להוסיף שאפילו דלמי הוכי אפילו אם הברכה הזאת לא תשמש בתור ננים יש לה תוקף בתור ברכס המצווה זה החידוש של רבן איתם אבל לא גמרנו רבותיי יש עוד מה להעריך פה בנושא הזה
ברכת הנהנים
על תרופות זה שאלה גדולה אני לא הייתי מברך על תרופות אבל יש לפעמים שמערבבים בתוך התרופה דבש או כל מיני דברים מתוקים אז ייתכן שיש לו הנאה אינני יודע הרי יש מחלוקת
הוא מתרפא מהתרופה הזאת
לא, אבל הוא צריך ליהנות מהטעם או לפעמים מהסביעות יש מחלוקת עם הנעת גרון או הנעת מעיים אז בתרופות אין הנעת מעיים אבל ייתכן שיש תרופות שבהן יש הנעת גרון אם זה סירופ אם זה עכשיו רבותיי דבר מאוד מעניין פה יש לו דיון לגבי ברכת המזון הרי יש לנו מה שנקרא הזכרות הזכרות means בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו שאני צריך להזכיר את היום אם יש יום מיוחד אז אני חייב להזכיר את היום בתוך ברכת המזון יש כמובן דין של הזכרות בתפילה יש גם דין של הזכרות בברכת המזון לא תמיד הם זהים לפעמים יש חילוקי דינים על כל פנים בנוגע לשבת אם אדם בירך ברכת המזון והוא שכח הוא השמיט ריצי אז הוא חוזר על ברכת המזון לעומת זאת בנוגע לראש חודש אם הוא שכח להזכיר את היום דהיינו יעלה ויבוא אינו חוזר
ראש חודש
אני התכוונתי אני לא יודע מה אמרתי אבל התכוונתי לומר ראש חודש אוקיי אז הוא לא הזכיר את ראש חודש בברכת המזון אינו חוזר היום אני רוצה להגיד לכם חידוש וזה יהיה ברוגז איתי שמאדם שכח יעלה ויבוא בברכת המזון ראש חודש חוזר מתי? אם זה ראש חודש שחל להיות בשבת פה יש דבר מפליא שהזכרת ראש חודש כשלעצמו אינה מעכבת ולא מחזירים אותו אם הוא שכח אבל ברגע שהוא חייב להזכיר גם ריצי דהיינו של שבת אז הדין של הזכרת ראש חודש יעלה ויבוא הופך להיות דין אחר לגמרי כלומר דין אחד בולע או גורר או משפיע על דין שני הוא סוחב אותו בולע אותו בתוך איזה מין מסגרת זה נקרא הרכב דהיינו שברכת המזון צריכה להיות ברכת המזון וחזל מתקנים שברכת המזון צריך לנסח אותה בנוסח במטבע מסוימת עכשיו אם הפכתי את המטבע אז אני צריך לברך שוב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים מחזירים אותו ופה אני מחלק בין הזכרת שבת לבין הזכרת ראש חודש הזכרת שבת היא בעצם מטבע של הברכה חזל תקנו שהריצי הוא חלק מהותי של נוסח ברכת המזון בשבת בנוגע לראש חודש חזל לא תקנו שהזכרת היום של ראש חודש היא חלק ממטבע שטובו חכמים בברכת המזון אלא היא חובה נפרדת ומה נפקימיני כי על החובה הנפרדת הזאת אני לא אומר שהוא מכה ולכן הוא חוזר ומברך פעם נוספת עד כאן הקוף האלף וזה ברוך עכשיו תשאל אותי מדוע בשבת ההלכה קובעת שרצי הזכרת היום היא חלק מברכת המזון אולי זה תלוי בחיוב סודו אינני יודע ואילו בראש חודש הוא לא חשוב כל כך דהיינו הוא לא נחשב לחלק מעצם מטבע שטוב וחכם ברכת המזון אינני יודע אבל פה אני רוצה להגיד שאולי מדיני הרכב, ברגע שחכמים אומרים שהזכרה, לא משנה לי איזה הזכרה, אבל הזכרה היא חלק מהמטבע, אז כל ההזכרות הופכות להיות חלק מהמטבע, ואני חוזר עליהן. בואו נראה את זה בפנים, האם השתגעתי לגמרי ותכניסו אותי לאיזשהו מוסד, או אולי יש לזה בסיס בהלכה. תפתחו בבקשה, יש לך בתוך המחשב הקטן שלך עמוד ממזיים. יש כאן סוגיה במסכת ברכות בדף ממתת עמד בית. כששוחח רצה בשבת צריך לחזור, אבל אם הוא שכח יעלה ויבוא בראש חודש אינו צריך לחזור. וגרסין אנשום, עכשיו אנחנו בעמוד ממח, כדאי לראות את זה בפנים. אומר רבי דיבר אומר רב אמר רב נחמן ושמוע, טוב לא היסקס ראש חודש בתפילה מחזירים אותו, ברכת המזון אין מחזירים אותו. דהיינו בתפילה הזכרת ראש חודש היא הופך להיות חלק מהמטבע של תפילה, ואילו בנוגע לברכת המזון, אולי משום שאין חיוב צעודו בראש חודש, ההזכרה של יעל וליובל אינה הופכת להיות חלק ממטבע של ברכת המזון ואינו חוזר. אומר לי רב אידי בר אובן לרב אמר, מה ישנו תפילו, מה ישנו ברכס המוזן? אומר לי, אף לדיקה שלי שאלתי לרב נחמן, ואומר לי, מיני דמר שמואל לא שמינה לי אלא נכסי ענן. לא שמעתי תשובה מרבי, אבל אני רוצה להציע פה סברה. תפילה דחובה היא מחזירן אותו, ברכס מזונה דיבוי אוכל, דיבוי לא אוכל, אין מחזירן אותו. דהיינו שבראש חודש, כמו כל יום חול, אין לו חובה לאכול סעודה. ואם זה לא חובה לאכול סעודה, הוא לא חייב על ידי ברכת המזון לקבוע את הסעודה כסעודת ראש חודש, ולכן אף שהוא החסיר את יעל ויובו, אין מחזיר נוסו. אלא יש לו חובה צטודיס להזכיר את היום, אבל זה לא מעקב. שאלת הגמרא אל מעקב שבוסס ויום טוב דולסלי דולוגי הוכינמי איתו ההודר, אומר לי אין, תיאמר רב שילה אומר רב, תא חוזר לראש. דהיינו שאם הוא טעה והוא שכח את רצי, דהיינו הזכרת שבת, אז הוא חוזר, משום שבשבת לא סגי דלא כאוכל, הוא חייב לאכול. ואומר רב הונא אומר רב, תא אומר ברוך שנוסד, להביא מר ללא שונה אלא שלא פתח בהטוב המתב, על פתח בהטוב המתב חוזר לראש. אוקיי, בסדר. מה קורה כשראש חודש חל בשבת? יש לנו דינים קבועים ופשוטים לגבי שבת ולגבי ראש חודש, אבל מה קורה כשיש חפיפה של ראש חודש בשבת? צורך לחזור לכאורה על רצה, אם הוא שכח רצה, אבל לא אם הוא שכח יעל ויובל. אומר המאירי, רבותיי, קצת כבוד למאירי, אחד מהראשונים. אוקיי, במסורת שלנו לא למדו את המאירי בדרך כלל. ייתכן שזה בגלל שהנוצרים, מה?
לא היה נמצא.
בדיוק, היה בוותיקן אולי, אבל לא היה נמצא. אומר המאירי, מכאן כתבו, הוא מביא פה את המחברים שקדמו לו, וזה בדרך כלל מה שהמאירי אומר, אז מדובר בראשונים, שבשבת שחל בראש חודש, מחזירים אותו אף בשל ראש חודש. דבר להג'ר פה, אף בשל ראש חודש. הויל וחוזר חוזר לכל, כיוון שהם קבעו דין חזור לגבי אותה ברכת המזון, חזרה לגבי הזכרת שבת, יש דין של חזור. דהיינו שההזכרה הזאת הופך להיות חלק אינטגרלי של עצם התפילה, אז אם כן על כל דיני ההזכרות קבעו דין חזור. והדבר הוא פלא, הול וחוזר חוזר על הכל. ויש בזה דרכים אחרת, הוא אומר שיש שיטות אחרות, אבל כל פנים הוא מביא שיטה ויש לה מניעה שהשיטה הזאת היא שיטה הראשונה. אז ייתכן מאוד שיש פה עניין של הרכב. הוא קורא לזה צירוף עם פשוט, אני לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון, אבל לא משנה. הוא אומר כך, ברכת המזון של שבת וראש חודש, הווה הרכב של שבת וראש חודש. אז לפי השיטה הזאת שהמאירי מביא אותה, יוצא שהשבת שולטת על הראש חודש וכופה עליו את התכונה, את האופי, להיות חלק מעצם התפילה. המרכיב של ראש חודש נבלע, עם עין בסוף, נבלע בתוך המרכיב של שבת. ומכיוון שחוזרים על רצה על שבת, חוזרים אף על יאללה ויובל. כלומר, האם אני רואה פה שני חפיפה של שתי אזכרות שונות, כל אחת היא עצמאית ועומדת בפני עצמו, ואם כן הדינים שקובעים הזכרה זו אינם נוגעים להזכרה אחרת, או דילמה, כרגע אני אומר ששתי הזכרות הללו משתלבות יחד, ויש דין של חזורה גם לגבי הזכרת ראש חודש.
מה לא אומר המאירי עם שבת חנוכה, עם המשך חג הניסים?
נדמה לי שעל הניסים שייני, כי על הניסים הוא לא קשור בכלל למועד. כלומר, על הניסים הוא חובס הודו שחזל תקנו אותה בכל מיני צורות, איך אני מודה לקודש ברוך הוא, תוך התפילה אני מודה לקודש ברוך הוא על הניס, בתוך הלל וגם בתוך ברכס המזון, אבל זה ודאי חובה נפרדת, זה לא מעצם דין ברכס המזון. ברכס המזון היא רק דוגמה אחת של הזכרה. אבל בוא נשאל שאלה אחרת, ואולי אם נגיע לתשובה לשאלה הזאת גם נגיע לתשובה לשאלה שלך. מה כאן הסברה להרכיב ביחד שבת וראש חודש? לכאורה זה דבר מוזר ביותר. ראש חודש הוא דבר שבא פעם בחודש, שבת היא שבת, אז במקרה ראש חודש נפל בשבת, אז מי היי? למה לבוא ולומר שיש כאן הרכב של שני דברים? בשלם, אם אתה מדבר על קידוש ויין, אני מבין את ההרכב כאן, משום שהיין, כמו שדיברנו, הוא הסוכן, במערכות כפולות, לצרף גם את הקידוש לסעודה של אחריה. או, אם אני מדבר על זיכרונוס, מלכיוס ושופרוס, אני מבין שיש כאן הרכב. המושג הזה של הרכב מובן כאשר יש שני דברים שמשתלבים יחד ומהווים קיום אחד. איזה עוד דוגמה אני יכול לתת מתוך הרשימה שלנו? קריאס הלל בתור חלק מסיפור יציאס מצרים. כיוון שסיפור יציאס מצרים כוללת לא רק את סיפור המאורעות, אלא גם הודעה לקדוש ברוך הוא, אז הלל הופך להיות שילוב משתלב הופך להיות נרכב, אם יש מילה כזאת, עם סיפור יציאס מצרים. אבל מה פתאום לבוא ולומר שיש הרכב בין שבת וראש חודש? אז חשבתי אולי על פי מה ששמעתי פעם מרב סולובייצ'יק לפני עשרות שנים, אינני יודע אם אני זוכר בדיוק את מה שהוא אמר, אז בירבון מוגבל, הוא אומר שיש שתי נוסחאות בתפילת מוסף של ראש השנה, האם מזכירים את הקורבן של ראש חודש. אתם תראו במחזורים שיש בסוגריים ושעיר של ראש חודש או משהו כזה, עולת ראש חודש גם מוזכרת, אבל זה בסוגריים כי יש נוסחאות שונות. אז רב סולובייצ'יק שאל, מה הסברה לומר שלא נזכיר את ראש חודש בראש השנה? הרי הוא ראש חודש, למעשה הוא ראש חודש לא פחות מכל ראש חודש, ראש חודש תשרי. אז הוא רצה לחדש, again, אני אומר בעברון מוגבל, דבר ששמעתי לפני, לא יודע אם זה 40 שנה, שקדושת ראש חודש היא בטלה לגבי קדושת ראש השנה. כיוון שראש השנה הוא במהותו גם ראש חודש, אז הראש חודש הוא חלק מהראש השנה שבו. דהיינו, אני לא מוסיף כאן קדושה מיוחדת של ראש חודש על גבי או תוספת לקדושת ראש שנה, אלא קדושת ראש שנה כוללת גם את אותה קדושה של ראש חודש. וחשבתי אולי על פי החידוש הזה אפשר להבין מדוע במוסף של ראש חודש בשבת אנחנו מזכירים במוסף אחד גם את הקורבנות של שבת וגם הקורבנות של ראש חודש, ויש עוד הרבה דוגמאות שכאלה. למה שלא קבעו חז"ל ששבת תחייב אותי במוסף של שבת? סיימתי, אוקיי, אינני יודע מה בא קודם, אבל תודה ושאינו תודה, ואחר כך אני אתפלל מוסף של ראש חודש. חז"ל לא חייבו אותי פעמיים במוסף, למרות שיש קורבנות של שבת ויש קורבנות של מוסף, של ראש חודש. למשל בראש חודש מביאים חטוס, בשבת אין דין של חטוס. התשובה היא, אולי, לפי מה שרב סלוויצ'יק אומר, שכשיש חפיפה של שתי קדושות, קדושת שבת וקדושת ראש חודש, אז שתי הקדושות הללו משתלבות יחד איך אומרים להגדיר, או מבחינה מוחשית, כאילו אני מרגיש את הקדושה כקדושה אחידה שכוללת בתוכה גם שבת וגם ראש חודש. לכן אולי אפשר לומר לפי הדעה הזאת במאירי שחזל תקנו מטבע בשבת ראש חודש שהיא מטבע אחידה כוללת שתי האזכרות הללו, משום ששתי האזכרות הללו משתלבות יחד להוות הרכב אחד. ומה פתאום שיש כאן הרכב אחד של שבת וראש חודש? אבל התשובה היא שגם ראש חודש נקדש בקדושת ראש חודש, אמנם היא לא הקדושה של שבת, אבל היא קדושת היום, הזמן מקודש. ואם תשאל אותי מהו הזמן המקודש, הזמן המקודש הוא גם שבת וגם ראש חודש, כי קדושה אחת ואחידה. אז ממילא כשהם תקנו ברכת המזון, אז הם שאלו את עצמם, אני מתכוון לחכמים שתקנו ברכת המזון ומטבע הברכה, הם שאלו את עצמם מהו המטבע של הברכה, והמטבע של הברכה מתחייבת על ידי קדושת היום, ופה הקדושה של היום בשלמותה כוללת גם של שבת וגם של ראש חודש. ממילא אם הוא לא מזכיר את ראש חודש, הרי הוא פוגע בעצם קדושת היום.
ייתכן שזה נכון, ייתכן שזה נכון.
אני רואה שלא,
אני חושב שאין ראייה מראש השנה, מפני שראש השנה,
ראש השנה הוא תמיד בראש חודש, זה לא מקרה מאלמא.
כן, זה ראש חודש, זה חודש, זה ראש השנה.
אבל אני רק אומר שייתכן שלפי רב סלוויצ'יק יש מושג של קדושת הזמן אחידה. כלומר, אם יש חפיפה של כל מיני קדושות, הן משתלבות יחד והן מהוות קדושה אחת בלתי ניתנת לחלוקה. עכשיו תראו משהו פה, כדי לסיים את המאמר הזה, אני אקבל שאלות בעוד חמש דקות, לא פעם כאן, רק כדי, כי אני לא רוצה להקים אתכם יותר מהשעה הזאת. רב יוסף אנגל, אולי שמעתם רב יוסף אנגל, הוא היה בעל מחדש, הוא חידש הרבה חידושים, כתב הרבה ספרים, ואחד מהספרים לא כל כך ידועים שלו הוא הספר על 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 השס, וזה נקרא ציונים לתורה. איך נקרא הספר המפורסם שלו? אסמן דורייטה. אם תשאל יהודי ברחוב מהו החיבור של רב יוסף אנגל, הוא יגיד לך אסמן דורייטה. אבל פה יש ציטוט מספרו של ציונים לתורה. יש במסכת זבחים דיון כזה. שני כללים נאמרו בהלכה לגבי סדר, מה בא קודם. יש כלל אחד שתדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ויש לנו עוד כלל של מקודש ואינו מקודש, מקודש קודם. אז למשל, בנוגע לזריקת הדם, יש לכהן שתי זריקות, יש לו קורבן חטאת, יש לו קורבן עולה, אז הגמרא אומרת שיש לו להקדים את החטוס לעולה משום שמקודש קודם, משום שיש בזריקת החטוס כוח כפור, מה שאין בעולה. אבל יש גם תודיר ושאינו תודיר, תודיר קודם. אז למשל, לפי הכלל הזה, אם יש לו בשבת של ראש חודש, יש לו קורבן עולה של שבת, ויש לו קורבן עולה של עולה וחטא של של ראש חודש, אז יש להקדים את שבת משום שתודה ושאינו תודה תודה וקודה. שואלת הגמרא, אבל כאן יש לך הכחשה בין שני הכללים, משום שקורבן קורבן ראש חודש הוא מקודש יוסר מקורבן של שבת, כי כל קורבן מועד יש לו חטוס, וחטוס מביא את הכפרה, בשבת יש לך קורבן עולה, אז הגמרא מסתפקת בשני המוספים שהוא צריך, הוא חייב להביא באותו יום שהוא שבת וראש חודש, איזה מוסף יקדים את השני. אומרת הגמרא ככה, בזבוכן דף צדי עומד בן, איבו אלוהו, תודיר ומקודוש, איזה מן קודם? איזה משני הכללים הללו, תודיר או מקודוש, גובר על השני? תושמע, אני אביא לך ראיה, מוספי שבת קודמים למוספי ראש חודש, ואף אגב למוספי ראש חודש מקודשים תפי, מכל מקום מקדימים את השבת, משום שתודיר ושאינו תודיר, תודיר קודם, הגמרא דוחה. וכאן רבי יוסף אנגל רוצה להבין, מדוע הגמרא דוחה סברה יפהפייה כזאת, שהיא נראית לנו כפשוטה ומתקבלת על הדעת. אומרת הגמרא, אותו ראש חודש למוספים דידי אהני, למוספי שבת לא אהני? מה פירוש הגמרא הזאת? הרי הגמרא רוצה לומר של העולם מקודש בו הקודם, אף על פי שהוא פחות תדיר, אף על פי שהוא לא תדיר. מדוע מוסף של שבת קודם את מוסף של ראש חודש? אומרת הגמרא, משום שמוסף של ראש חודש אהני לי לשבת. ונראה, אומר רבי יוסף אנגל, בכוונס הגמור, המקשון והתרצון נחלקו בסברה, היכה דיש ליום אחד שתי קדושות, כגון קדושת ראש חודש וקדושת שבת, דיש על היום הזה קדושת ראש חודש, ויש על היום הזה קדושת שבת, האם שתי הקדושות הללו של היום עומדות כל אחת בפני עצמו? זה ממש מה שדיברנו לפני כן. או דילמה, זה לשון של רבי יוסף אנגל לפני 100 שנה. או דילמה, אינן עומדות כל אחת בפני עצמו, אלא הן מתחברות ומתאחדות ונעשות קדושה אחת, עצומה וגדולה. הוא פה מאוד דרמטי פה. וספיר לי למקשין, דה הקדושות עומדות כל אחת בפני עצמו, ואם כן ממילא מוספי ראש חודש באין רק בשביל קדושת ראש חודש אשר על היום הזה, מוספי שבת באים על קדושת שבת של היום הזה, וכיוון שקדושת ראש חודש יש לו מיילו מקודש, דהו מקודש, וקדושת שבת יש לו מיילו שהוא תודיר, אם כן מוספי שבת קודמים ומוספי ראש חודש ישפר כמדייק לי המקשון, דה תודיר מקודש תודיר קודם. על זה התרצון חולק עליו ואומר, אין הדבר כסברתו, אלא כך מפרש רבי יוסף אנגל בתירות של הגמרא, שיש פייס קדושס ליום אחד אינן עומדות כל אחת בפני עצמו, אלא מתחברות ומתאחדות, או בלשוננו משתלבות, ונעשות קדושה אחת עצומה וגדולה. ועל כן ממילא המוספים של שבת הלו הם גם מוספי ראש חודש, שהרי אין כאן שתי קדושות כלל, אלא קדושה אחת, הנעשות מבית קדושות, שמתחייבות כל אחת, מוסף בפני עצמו. ואתו נסעחתו הקדושות ונעשו לי אחס ממש, והנה יש כאן קדושה אחס גדולה, ועצומה, המחייבת שתי המוספים גם יחד כהרכב אחד. כאן הייתי אומר שהוא מושפע מהרוגצ'וב, או הפוך, אולי רוגצ'וב מושפע ממנו, כי רבי יוסף אנגל, נדמה לי אם אני לא טועה, אני לא בקיא בהיסטוריה, נולד לפני הרוגצ'וב, הוא קצת יותר מבוגר מהרוגצ'וב, אבל זה נקרא הרכבה מזגית, הוא לא משתמש בביטוי הזה. וזהו שאומר, עוד ראש חודש למוספים דידי אהני, כלומר, רק משום קדושת ראש חודש הוא מביא את המוספים של ראש חודש, אולו מוספי שבת לא אהני, היינו שאין הדבר כסברת המקשן במוספי שבת אין להם קדושת ראש חודש וכולי וכולי, אלא יש במוספים של שבת גם קדושת ראש חודש, ולכן כימס אחתוס הקדוש נס לאחס כמו שביארנו לי אל. אוקיי, יחיא.
היה לי קצת ביד לכל זה מפני שחשבתי שקדושת שבת מתחילה בהתחלת השבת, בשקיעת החמה בערב שבת.
בין השמשות.
כן, ונדמה לי שקדושת ראש חודש עדיין לא הגיעה. בעצם צריך להגיד מקודש מקודש, ואין להם לעשות את זה בלילה. ולכן לא יהיה ראש חודש,
אני
למחרת, ביום
שבת עצמו,
שיבוא בייסדים
הולכה. הקדושה של ראש חודש חלה למפריע מבין השמשות. לכן למעשה, אנחנו מזכירים את ראש חודש גם בלילה, למרות שאין מקדשים את החודש בלילה, אבל גם הלילה היא חלק מקדושת ראש חודש. רק שאני צריך לברר את הדבר מחר, אבל כיוון שחכמים קידשו את החודש, ביתן קידש את החודש למחרת, אז הקדושה חלה גם על הלילה. למשל, בנוגע לקידוש על פי ראייה, אם העדים לא הגיעו, אז ממילא החודש העבר הופך להיות שולם, הופך להיות מלא, ולכן החודש הופך להיות חודש של 30 יום, ו-31 הוא ראש חודש של החודש הבא עלינו לטובה, וזה כולל אפילו את הלילה. בסדר?
אם יבוא אחרי זמן מוסף ויגיד מקודש, אז כבר עשו מוסף.
התפעלו כבר מוסף של שבת, אז יצטרכו לכאורה, לפי ההבנה שלך, ואני חושב שהיא צודקת, להתפלל מוסף של ראש חודש, כי הוא לא הזכיר של ראש חודש בכלל. הוא כבר יצא ידי חובה של שבת, אבל לא יצא ידי חובה של ראש חודש.
אז לא יזכיר של שבת, הוא במוסר של ראש חודש.
זה תלוי אולי בסוגיה בראש השונה בתחילת המסכת שם בדף דלת, איך לשון הגמרא, שקלקלו בשיר. מה הלשון של הגמרא שם?
אבל אפשר להגיד מאחר
ש... כי העדים התמאמו להגיע, ובינתיים לא ידעו שהיום הוא מקודש כראש חודש. אז הם שרו את השיר של חול ונתקלקלו, משום שהלוויים היו צריכים לשיר את השיר של ראש חודש. אז אני לא יודע אם זה שייך.
אבל לפי מה שאמרנו ביוסף אנגל ובוזי אלבוד, מה שכבר אמרנו, שמדובר כבר על משהו משולב, משהו, המהות שלו, שהוא חייב להיות גם ראש חודש וגם שבת ביחד, אז אפילו אם הוא צריך עכשיו להגיד מוסף של ראש חודש, התפילה באותו יום זה לא תפילה ראש חודש, אין כזה דבר, רק שבת וראש חודש ביחד, כנראה שהוא צריך להזכיר שבת עוד פעם, בתפילה מוסף של ראש
חודש. מעניין, אולי אתה צודק. ייתכן שאם הוא עכשיו יתפלל מוסף, הוא יצטרך להזכיר גם את השבת, כי הרי... כן. עכשיו, לגבי המוסף, לא הייתי אומר שצריך להביא את הקורבן פעם נוספת, משום שהקורבן המוסף של שבת.
לא,
הגמרא רק מתכוונת לומר שהקדושה הזאת היא מחייבת את שני הקורבנות, גם הקורבן של שבת, אבל אם הוא הביא את הקורבן בתורת קורבן של שבת, אז יצא ידי חובה של עול השבש בשבת. כלומר, עכשיו הם קידשו את החודש, לא צריכים להביא עוד קורבן נוסף על השבת, את הקורבן של שבת הם כבר קיימו. נכון שהשבת עצמה עכשיו מחייבת קורבן של ראש חודש, משום שהיא קדושה משולבת. אוקיי, רבותיי, נעמוד פה בעזרת השם. מתי אנחנו נפגשים? יום ראשון? אוקיי. זה, יום ראשון זה לא מתאים לך, נכון? אם אני זוכר. או ייתכן שכן. אוקיי, בסדר גמור. בשבת אני רוצה להתחיל שעה אחת לפני מנחה, מי שיצא, להתחיל פרקי אבות. יש מנהג בישראל בשבת של אחר החג של פסח מתחילים עם פרקי אבות. אתם מכירים את המנהג הזה? קשה לקיים את המנהג, אבל לפחות אנחנו מכירים שמנהג הזה קיים.
עד ראש השנה.
יש נוהגים עד שבועות, יש נוהגים עד יום הכיפורים, דהיינו כולל גם שבת שעושה את ימי תשובה. יש נוהגים ללמוד אבות בכל שבת, במשך כל השנה כולה, יש כל מיני מנהגים. אבל המנהג שאני מכיר אותו הוא עד שבועות, זאת אומרת במשך שישה שבועות, שבעה שבועות, עכשיו זה כבר שישה שבועות, בין חג לבין עצרת. וזה קשור עם הגמרא במסכת יבמות, שלמה הלכו לעולמם 24,000 תלמידים של רבי עקיבא שלא נהגו כובד זה בזה. אז כדי לתקן את העניין הזה של כובד זה בזה, אנחנו לומדים מסכת אבות. כמובן אני לא יכול בשיעור אחד של שעה ללמוד פרק שלם של אבות, אבל אני אתמקד אולי במשנה אחת או שתי משניות מתוך הפרק, ובשבת זו זה יהיה לי ניסיון לראות אם אני יכול להוציא את זה לפועל, לתת הקדמה כללית מהי מסכת אבות ומה מיוחד במסכת אבות, דבר שלא מצינו בשום מסכת אחרת. משה קיבל תורה מסיני, אז הברטנורה וגם התוספות וכולם שואלים את השאלה, למה רבי קבע את המשנה הזאת באבות? המשנה הזאת הייתה צריכה להיות הקדמה לשעס במפלי מסכת ברכות, כי הרי כל התורה כולה היא תלויה במסורת, אז משה קיבל תורה מסיני מסורת ליהושע וכולי, אז למה הוא חיכה והדביק את זה למסכת אבות? בסדר? אוקיי.